כל חי אונליין, 93fm.co.il.
צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש הראשון והשני באולפן ישראל בן צבי. המוני בן האדם פוקדים לאורך כל היום את שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בירושלים. בבתי הכנסת בכל העולם היהודי התאספו המונים לתפילה, לאמירת קינות וקריאת מגילת איכה, לאות אבל על חורבן בית מקדשנו. בחצות היום סיימו המוני בית ישראל את הקינות בתפילת אלי ציון. כך זה נשמע. החל מחצות היום מתקיימים ברחבת הכותל המערבי עניינים רבים לתפילת מנחה לשקיעת החמה. כתבנו בנצי ליזורוביץ' מציין כי כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את הבאים לכותל, והכניסה לאזור העיר העתיקה ברחבים פרטיים נאסרה החל מהשעה 17:00. קווי התחבורה הציבורית לכותל המערבי מתוגברים משמעותית, והאבטחה הגבוהה במקום תימשך עד לאחר הצום. בצאת הצום כמדי שנה יחולקו במתחם מיוחד ברחבת הכותל המערבי שתייה וכיבוד על ידי משפחת רובין ובסיועם של עוזרי רב הכותל יוסי קורצווייל ויוסי בלוך. כאן בכל חי נמשיך ונשדר תוכניות מותמות עד סיום הצום. באתר כל חי ובאפליקציה ניתן להזין גם לשיעורי תורה המותמים ליום צום תשעה באב. זמני יציאת הצום בירושלים ב-8:12, בבני ברק ובמרכז ב-8:14, בחיפה ב-8:15 ובצפון הנגב ב-8:12. תחזית מזג האוויר מחר עלייה קלה בטמפרטורות. ולסיום כאן בכל חי נשדר הערב ב-9:00 לאחר צאת הצום תוכנית מיוחדת ממסע צוות כל חי למחנות ההשמדה הגרמנים בפולין בהגשת בצלאל כהן. מיד לאחר מכן, לאחר השעה 12 בלילה, הדף היומי מפי הרב בנימין מילצקי בשיעור שלא שודר היום עקב תשעה באב. ועד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דובר ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
במוצאי תשעה באב חוזרים אל עמק הבכה. אתם מוזמנים לחוות בשידור את המסע העוצמתי של צוות כל חי והרב מרדכי נויגרשל בפולין בעקבות השואה. מסע של רגש ואמונה ממעמקי התופת באושוויץ, בירקנהאו, מיידנק, טרבלינקה, לובלין, קרקוב וורשה. שלוש שעות מטלטלות עם הקולות, הדמעות והשירה האדירה בגיא צל מוות. השידור ההיסטורי של מסע כל חי לפולין, בהגשת בצלאל כהן, מוצאי תשעה באב ב-9, רק כאן בכל חי.
אחר כותלנו, הרב ישראל גליס מהכותל המערבי.
אני לא שומע שום דבר. הכותל המערבי, הכותל המערבי, איתכם פה ישראל גליס, מהשעה עכשיו, מהשעה 6 ומעלה, 6 ו-4 דקות, עד השעה 8, עד מה שנקרא סוף הצום. רחבת הכותל המערבי, אלפי מתפללים מסביב לבימות עם ספרי תורה, עם התורים בתלית ותפילין, וקוראים בתורה התפילה של מנחה של תשע באב. אפשר כבר לשמוע ממרחק את הקריאה של ההפטרה מכמה מיינים הקוראים בהפטרה המיוחדת של צום, הפטרה של דרשו השם במצאו, והפטרה שמסתיימת בפסוקים, נתתי להם בביתי וחומותי יד ושם, טוב מבנים ובנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יקרת. ובני הנכר הניבים על השם לשרתו ולהווה את השם, להיות לו לעבדים כל שומר שבת מחללו ומרזיקים בבריתי. וביאתים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. נהום השם אלוקים מקבץ נדחי ישראל, עוד הקבץ עליו נקבציו. בעוד המיינים האלו מסיימים את קריאת ההפטרה, מסביב כבר נשמעים גם תפילת ה-18, והתפילה של השליח ציבור, שחוזר על תפילת 18, ומגיע לקטע המיוחד מאוד, שאומרים אותו בתשעה באב. נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה וחרבה, הבזויה והשוממה, האבלה מבלי בניה, החרבה ממונותיה, והבזויה מכבודה. והשוממה מהן יושב, ויושבת וראשה חפוי כאישה הקרה שלא ילדה, ויבלו הלגיונות, וירשו עובדי זרים, ויתילו את עמך ישראל לחרב, וירגו בזדון חסידי עליון. על כן, ציון במר תפקה, וירושלים תיתן קולה. ליבי ליבי על חלליהם, מהי מהי על חלליהם, כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. כאמור, ואני יהיה לה, נאום השם, חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה. ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. לומר את הברכה הזאת ולהיזכר מה שהיה פה לפני למעלה מ-50 שנה, עם הקריאה והתפילה של אותם האלו שהגיעו ושחררו את הכותל המערבי, עם הצעקה הגדולה, מנחם ציון ובונה ירושלים. ואכן, מנחם ציון ובונה ירושלים. נסתכל על ירושלים רק בטוב, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. ולראות את אלפי האנשים הנוערים לכותל המערבי, קצת לא נוח, קצת צער, אוטובוסים, תחבורה ציבורית, אבל כולם מגיעים לכותל המערבי באלפיהם בשעה הזאת. ועותרים תלית תפילין ומתפללים. והשמש נוטה מערבה, ולאט לאט תרד מאיתנו, ויגיע הלילה, מה שנקרא הלבנה הגדולה, עם ברכת הלבנה, שהתקיימו פה מיינים שונים, מכל הסוגים, עד אחרי חצות, מיין של קידוש לבנה. ואנחנו לפה זימנו, אלינו כאן לאולפן הקטן הזה כאן, את אנשים שקשורים לכותל המערבי. קשורים לכותל המערבי, קשורים לעיר העתיקה, אוהבי ירושלים. אנחנו רוצים לפתוח את השידור עם הרב ברוך ברנדוון. ברוך ברנדוון לא חדש אצלנו ברדיו קול חי, הוא לא חדש בכלל בכלי התקשורת, אבל ברוך ברנדוון הוא נכד. הוא נכד של הגאון הצדיק רב ראובן מנדל גפנר. ראובן מנחם מנדל גפנר, זכיתי להיות שכן של ביתו ולראות את היהודי הזה הספוג עם אהבת ישראל. היהודי שאהב את כל יהודי באשר הוא. יהודי שהיה מגיע לכותל המערבי, הוא עומד מאחורי הרעיון הגדול של ברכת כהנים, שהיום ממשיכים את זה בניו, וגם נכדו שהוא שליח הציבור של הציבור הזה. אנחנו מרחים אותו פה באולפן. הרב ברוך ברנדוון, תשעה באב.
אני המקדש. באמת מרגש מאוד, אפילו צמרמורת עבר בי כשנכנסתי כאן לאולפן, כשאני צריך לשרזר את שנות חיי שאני הייתי בקרבתו של הסבא הקדוש. אני קורא לו הסבא הקדוש והצדיק מנדל גפנר, אשר לא להאמין שב-83 שנות חייו הספיק כל כך הרבה לעשות בשביל עם ישראל. ומי מדבר על הכותל המערבי? כשהיה, איך שבאמת, כשבאמת הקרבות של עם ישראל, אחרי שהיה מלחמת ששת הימים, וכשהגיע באמת הצומות של אם זה תשעה באב, אם זה כל צום שהיה, הסבא מיד, המחשבה, צריכים לתת לעם ישראל לאכול. כשיהודים מגיע לכותל המערבי, עדיין התחבורה עוד לא היה מגיע לכותל ממש, היה עד שער יפו, עד שער שכם, ומה היה המחשבה של היהודי הזה? מה אנחנו עושים בשביל אחד שבא וצם? הוא בא לכותל המערבי שלא יצטרך ללכת הביתה השעות כדי שיוכל לשבור את הצום, ואז התחבר, בגלל שהתחבר לא היה כך קל, הוא הלך ביחד עם, עם הילדים והנכדים וקנו אוגות ושתייה וסחבו את זה, גם שלא היה תחבר להגיע לכותל, וסחבו. מאז, ממתי, אחרי מלחמת ששת הימים, הגיע כאן לכותל המערבי וחילקו לכל עם ישראל, לכל אלה שבאו לצום, וזה ככה, המנהג הזה עובר משנה לשנה, מצום לצום. כל הצומות, מי שיודע, רואה את משפחת גפנר מחלקים בהמוניהם, כל הילדים והנכדים והנינים, אנחנו מרגישים שזה השביל של החסד שהסבא השאיר, אפילו בצבא הוא כתב את זה, להמשיך את זה, ואנחנו ממשיכים לחלק ולתת לעם ישראל לשבור את הצום. ובאמת כשמגיע לכותל המערבי, כשאנחנו רואים את הכמויות שאנחנו מביאים כיום כדי לשבור את הצום, זה מדובר כאן על, על, על כמויות אדירות.
מה אתם נותנים לחמנייה?
בדרך כלל אנחנו נותנים לחמניות
מזונות?
מזונות ושתייה קרה מתוך ניסיון. זאת אומרת, היינו במשך השנים היינו עושים כל מיני סוגי דברים, ואז ראינו אם זה היה למשל אפילו רוגלח שזה עם שוקולד, אנשים אמרו שזה מדי מתוק להם או כל מיני דברים. שמענו לאנשים ועשינו שאנחנו עושים את הלחמניות בלי שום דבר, לחמניות מזונות, ומחלקים את זה בסבע פנים יפות.
כמויות, כמה?
הכמויות, שזה מדובר כאן ככה. כל צום זה אחרת, למשל בתשעה באב, זה מדובר כאן על כמה טון של, של אוגות, וכשכל צום אנחנו, יש לנו את המידע, אם זה כמה זה בעשור בטבס, כמה זה בצום גדליה, כמה זה בשבוע עשור בתמוס, ומתוך ניסיון של שנים, אנחנו באמת, כשמדובר כאן על תשעה באב, שמדובר כאן על אלפים רבים, שזה מדובר כאן אלפי שמגיעים כאן, אפשר לראות שבמשך הזמן עכשיו שאנחנו נהיה כאן, הכמויות האדירות שמתמלות במשך כל היום והלילה שמצאים כאן, לקראת סיום מגיעים הקהל הגדול ביותר, ואחד מהדברים שאנשים מרשים לעצמם להגיע לכאן, שיודעים שיש כאן לשבור את הצום, כשיודעים שלא יצטרכו אחרי זה כמה שעות עד שיגיעו הביתה ויצטרכו רק אז לשבור את הצום. ולכן הזכות הזה מגיע לסבא רמנדל, שהוא היה רגיש וזכר וסחב כשעוד לא היה האפשרויות, כשהיום יש כאן את האפשרות להגיע עד לכותל, אבל אז לסחוף כמויות ממאה שערים, גם שתייה וגם כנוגות, הוא ביחד עם הילדים והנכדים,
והיום כמה... אפשר להגיד נינים ובני נינים.
ובני נינים, ממש ככה, ואפשר לראות איך שהמשפחה מחלקת בצורה יפה, כמו שזה, הוא לימד אותנו בסבר פנים יפות. זה דבר מאוד מעניין. אפשר להגיד בדרך כלל, בן אדם שיש לו סך כל דירה וחצי, או בליינר המשפחה בן 17 ילדים, אז שתי הדברים יכולים להגיד, בן אדם צריך לסגר לעצמו להיות עם המשפחה. גם שהיה משפחה רבחות ילדים, גם שהיה חדר וחצי, מה ראינו כל השנים? כמה חסד, כמה שהוא היה חי בשביל עם ישראל. היהודי הזה לא היה חי בכלל בשביל עצמו. עכשיו, אם זה היה על חשבון הילדים, אז באמת אומרים, זה לא, באמת לא כדאי. אבל באמת ראו, הוא השקיע בילדים, הוא כל כך השקיע בכל ילד וילד, גם הסבא וגם הסבתא, כמה בחיות, כמה צדקה, כמה תפילה, כל אחד ואחד שיהיו באמת מיוחדים. ומה שכן, מאוד חשוב, ממש, כשרואים את הדברים שהוא עשה בתוך הבית, בחדר וחצי, שהכניס שם ארון לשמלות לקולות, ארון לכלים לשמחות, מי שעשה שמחה עוד לא היה חד פעמי.
החלוקה של ערב פסח.
החלוקה של ערב פסח בתוך הבית.
אני רוצה לספר לך שאני ראיתי פעם אחת, תופעה מאוד מעניינת, היו באים מלב אנשים הביתה, ושם היה בבית מה שנקרא כל טוב בשביל פסח, לא רק מצות, ויהודי נכנס לידי מכובד מאוד, ואז הוא אמר לו שיחכה, הוא יצא החוצה, הוא הסתכל ימין השמאל, אם אין אף אחד ברחוב, ואז אמר לו, אתה יכול לצאת. כדי שיהודי הזה לא יתבייש, שלוקח משם החלוקה של פסח.
אז אם אתה מספר זה, אנחנו באמת קרובים כאן לעיר עתיקה. יש לנו כאן בכלל, הסבא והסבא, כאילו הסבא רמנדל, גר כאן שנים בעיר עתיקה. הוא היה גר בבית של הרשש. זה דבר מאוד מעניין, כשהיה בבית של הרשש, היה רואה מה שיקרה בשבוע אחרי זה. ממש הוא ראה, מחזה, הוא ידע שכאן זה ילך מהעולם, זה כולי. כל מיני דברים, הוא אפילו סיפר בהתחלה לסבתא, שהוא מרגיש שהוא לא יכול לראות את זה. אחרי תקופה הוא ביקש, הוא לא יכול לראות את הדברים האלה, והוא ביקש, הוא רוצה לצאת מהבית הזה, והלך לגור במאשרים. אבל הוא היה גר כאן בירדגה, והשוער שלו, השוער של הסבא, כן. היה רבי פסח יעקובזון, כן. קראו לו רבי פסח בקר. אז היה מי שידע שהעניות של עם ישראל, של פעם, זה היה היסטוריה, היסטוריה משהו. אז הרבי פסח בקר הזה, היה לו מאפייה, ואחד מהימים באו לספר העובדים שראו שאישה משלנו, שכל יום מגיעה, היא מסתובבת מסביב לחנות, ופתאום לוקחת לחם אחד ובורחת. הם באו לספר, הוא לא עשה שום דבר מזה, יום אחרי זה, עוד פעם, פעם שלישית, פעם רביעית, ככה, יום אחד הוא החליט, הוא לא רוצה לבקש שום כלום, לא, הוא רוצה להחליט, לראות אולי איזה משפחה שכל כך צריכה, אולי צריכים עוד לחם ויש להם רק לחם אחד, אז הלך מרחוק, הוא הלך, הוא עמד באיזה פינה של עירו, ואז ראה שעושה את זה, ואחרי זה הלך אחרה עד איפה שהיא גרה. היא באה קרוב לבית, ראה שכל הילדים באו מסביב לאמא, וחטפו לה את הלחם, כל אחד חטף חטפות מלחם. ואז מיום ועלה, אז הוא אמר לעובדים, לא רק שלא הסתכלו, שאירו שהם מגיע לאזור, כאילו לברוא, לא להיות בכלל בשטח, שלא תתבייש לקחת זה. ואחרי כמה חודשים, הגיעה עם רשימה ואמרה שמתנצלת שלקחה כל יום כך וכך לחם, יום זה כך, יום זה כך, יום זה כך, היא רוצה לשלם. הסבא כמובן לא רוצה לקחת את זה, אבל זו העובדה שמכאלה סבות וסבתות, כשרואים כאלה דברים, איך אפשר ללמוד?
בוא נחזור חזרה לכותל המערבי, לסבא שלך, מנחם מנדל רובין גפנר. אני זוכר עוד לפני הכותל המערבי, מתפלל בשטיבלך במאה שערים, כשזה מגיע לתשעה באב, הוא היה יושב על הרצפה באחד מהשטיבלך במאה שערים, וכשהוא היה אומר את הקינות וכל קרחת שלו, כל אוי שלו, זה היה נדמה שעכשיו, ממש ברגע זה נשרף בית המקדש. ומיד אחרי זה עוד היה אחרי זה השיחה של רבצי ידלר, אז בכלל זה היה שילוב ביחד שלו רבצי ידלר. אבל האהבה שלו למקום הזה, לכותל המערבי, הוא היה מגיע לפה, הוא היה יורד אחריו שובל של אנשים, כי ראו מלאך אלוקים. מלאך אלוקים, כשירד לכותל המערבי, זה הייתה איזושהי הרגשה מיוחדת.
אני אומר שהיום זה בדיוק היוצאת של אמא שלי,
שהייתה ביתו.
ואני זוכר שישבתי שבעה וסיפר, אדמו"ר מביאן הגיע וסיפרתי סיפורים מהסבא גפנר. אז אני זוכר שהרב אמר לי את הסיפורים האלה צריכים לספר לדור של היום. זה כל כך חסר הדור של היום שישמעו את הסיפורים האלה. הסבא גפנר, הסבא מנדל, מי שזוכר אותו בכלל תשבוב, בשלושה שבועות לפני זה, כמה בחיות היה שם, איזה בחיות, כל יום היה אמר תיק מחצוס, בכאלה בחיות, שלא רואים איזה יום דורנו, לא רואים. אחרי זה בשבת היה שער, היה שיר מיוחד, קיול טרוג, כשראו את הבן אדם הזה, נזלת מאוד, לא רואים את זה היום. אני זוכר ש... התשעה באב שלו, אפילו היה אחד היה רב ברגמן שהיה מועל.
רב שימי ברגמן.
אז הוא אמר פעם לדוד שלי, והוא אמר, אני זוכר אותו בחור, בתור בחור, מי שרוצה לראות מה זה תשעה באב, מה זה יהודי בוכה על בית המקדש, על חורבן הבית, שירד למאה שערים ויראה יהודי, מנדל גפנר, איך הוא, איך הוא מתכנס. זה לא נראה, אני זוכר חמש, שש שעות, זה לא משחק, זה שנה שנה, התחיל את הכנס, וכאלה בחיות, אני מסתכל היום בבית כנסת, מסתכל לכל צד, לראות אם יש בן אדם אחד בוכה, מסתכל בכל מקום שמגיע, מחפש אחד שיבכה, כל בן אדם, היהודי הזה היה כולו, עם ישראל, כשהיה חורבן בית המקדש, הרגיש שזה היה עכשיו, ראו אותו איך הוא בוכה ובחיות של שעות, זה לא איזה דקה שתיים. כל הכנס וכל ההתנהגות שלו בתשעה באב, זה היה, לא רואים דברים כאלה. אני זוכר באמת, זה את המראה הזה של הצדיק הזה, שזה לא רק היה בתשעה באב. אני זוכר, היה פיגוע, שמעו איזה יהודי נפטר, ראית אותו נזל דמות.
לא, זה כל התפילות שהיו, כשהיו צריכים לעשות, מלאכי פורוש היה אומר, תדעו למנדל גפנר שיארגן תפילה. התפילות שלו, כשהיו באותו ישיבת מאה שערים, בשביל סנקף, כל התפילות שלו בתקופת מלחמת ששת הימים, השכונה רעדה מהתפילות שלו. לא סתם, יש איזשהו מסמך שמישהו כותב שבזכות התפילות של מנדל גפנר, הערבים עזבו את האזור הזה של מאה שערים, הרי ירו על מאה שערים. התפילות שלו היו מיוחדות. זה היה מפורסם מאוד. יש איזושהי בעיה, מנדל גפנר ירד אליו שהוא התפלל.
זה ידוע שאפילו אדמו מגור, בססרול, הביאה לרבא, הייתה שהיה איזה עץ רע, והם היו באים גדולי ישראל, אמרו, לכו מנדל גפנר, שיסיים תפילה. היה פעם אחד שקראו לו שיסיים תפילה עם נשים בקבר רחל. אז אני זוכר שהיה פעם כאן בכותל המערבי, הוא היה מגיע כמה פעמים ביום, היום שמים את כל ספר תהילים, היה לו מעניינים שהיו מסיים את הנביאים, זה בכלל היסטוריה נפחת, כמה ישועות היה מהמעניינים האלה של ספר תהילים. אז היה פעם אחד שהוא בכה ליד הכותל, ואגב בכלל רב שמעון זופר אמר ש היה מגיע מחוץ לארץ, היה כל כך מדרגש שהיה מגיע לכותל. אז מה, אני רוצה לראות איך יהודי שמגיע יום יום בכותל, איך הוא מדרגש. האם יש לו בכלל איזה רגע שזה נהיה קרייר כזה כמו... ואז הוא חיכה, אמרו לו שהוא צריך להגיע בזמן של מלחמה ערב. הרכב, נתנו לו לרכב להיכנס עד ממש ליד עזרת קברים. הוא יצא, יצא מהרכב. הוא רץ לכותל, נשיק אותו איזה בכמה פעמים, ונפל לכותל בוכה. יודע שיום יום כמה פעמים ביום מגיע. אז פעם אחד הוא עמד בפנים, היה לו מקום מיוחד שהוא ראה פעם, ששם מקום של התרצון, ושם עשה את המניינים. אז הוא עמד פעם והוא בכה. היה שם אלה שעובדו, והוא הכיר את כולם, גם שכולם מאוד חיבדו אותו. כל העובדים, כל השומרים, כולם מאוד חיבדו אותו. בן אדם אבן מהכותל. אז פתאום אחד מהמריצה שהיה לבוש שחור ועובר ואומר לו חבל על העיניים שלך, חבל על העיניים שלך. וסבא שלי הסתכל, הוא רואה בן אדם שהוא לא מכיר, הוא מכיר את כולם והוא נעלם כאילו, ורצה לעשות את היום תפילה הזו של נשים שהבן אליי לבקש, ופתאום היה לו כאבים בעיניים, היה צריך לעבור ניתוח. הוא רואה שהשטן מנסה להפריע לו לעשות יום תפילה. אצלו אין דבר כזה לוותר. גם שהיה לו אותו סיפור גם מן הברכות קרנים, שהיה לו עושה דבר כל, ואז הוא החליט לו מותר, עשה את הניתוח, באמת זה נדחה, אבל הוא עשה. עשה יום תפילה בקבר רחל לנשים, יש עשרות אלפי נשים. ובכלל, מתי שהיה צרה לעם ישראל, מתי שהיה צרה לעם ישראל, אני זוכר אפילו אנטבה, כן? אנטבה, תפסו את המטוס. כולם היו קשובים לרדיו, רצו לשמוע כל פיסת חדשות, זה היה באמת אסון. יהודי אחד בירושלים חושב על מה? על תפילה. הלך וקרא אחד מילדים שלו ולחדים, ושילך לגדולי ישראל, כל דבר הוא ערב, שיהיה גדולי ישראל,
שיהיה הסכמה לתפילה שלו.
ואז אמרו לזה, אז נתנו לי את האישור, בלילה.
והייתה תפילה עם מילה של ילדים. בישיבת מאה שערים, למעלה ולמטה, הרחבה היום אליה עם ילדים.
זה אחר כך. זה באותו לילה שחטפו. אז היה יום תפילה בכל הבית כנסת, אנשים, נשים וטף, בשעה 12 בלילה, כל הבית כנסת היה מילים, היה רמקולים, וזה היה משהו. אבל אחרי זה באמת, הוא היה עושה באמת את מאה שערים, היה שם שלוש קומות, ובכל השלושה קומות פנימי היה מרפסות.
נכון.
היה עושה, כמובן, לתינוקי שבזרבון, כמובן ביחד עם ההורים. אז ההורים היו יותר בחוץ ובפנים היו ילדים. אז היה מפוצץ עם כל הילדים של ירושלים. היו מגיעים, והיה רמקולים, והיה אומר, ילדים, בוא נצא גוואלד, נצא גוואלד לקדוש ברוך הוא. אז כל הילדים היו צריכים, הוא אמר, לא שומעים עוד יותר. ואז אנחנו, עם התפילות שלנו, אנחנו נשבור את כל המחיצות ונבקש על זה ונלחר באמת כל דבר. אגב, בכלל, אפילו מהצבא, היה שולחים כל פעם כשהיה איזה מבצע או משהו, ושולחים לו דרך שליחים שצריכים להתפלל ביום זה וזה, בשעה זו וזו. הוא אף פעם לא התעניין מה מימו, אבל ידע שצריכים להתפלל בזמן כאלה אפילו, כשהיה הפצצה בקור אטומי, כל מיני זמנים. שלחו לו כדי שיתפלל על באמת על הדבר. זה לא נאמין איך שיהודי...
איפה מוצאים היום? איפה
מוצאים היום? כשאנחנו נזכרים באמת בתשעה באב אצל עזרא וואי, מי לא הרגיש את החורבן? כמו שקוראים להם סבא לחום בסמי ג'וש, באמת זוכר. זה ממש ככה, הסבא הוא הדוגמה.
זה מי שמחיש לנו את מה שנקרא את חורבן בית המקדש.
ממש ככה, מי שזוכר שזה לא... האמת כל יום התפילות שלו היה לו מניין מיוחד, שהיה מתפללים שעתיים, שלוש, זה היה מניין קבוע של עובדים, זה היה המניין של הסבא רמוד יפנה. אבל בתשעה באב, אוף, זה היה, רק לראות זה ההפך, אני לא אומר סתם. אני אפילו היום הלכתי לכל מיני מקומות לחפש האם אני רואה מישהו מוריד דימה. לצערנו זה בגלל שזה תור יתום, כולם רוצים, אנחנו מבקשים מה שבאנו שמלך ונושיבו עד רבה שישיבו אותנו כדי שנוכל באמת לחזור בתשובה כמו שצריך.
אבל אתה יודע שיש פה בכותל המערבי, אפשר לראות את זה, יש מעניינים, למשל המעניין של התימנים, כשהם רואים את התקינות הם בוכים בכי תמורים. שכחו לי לשמוע את הרב שלום כהן, ראש מועצת חכמי התורה, יושב על הרצפה עם נר ובוכה בכי תמורים, קשה לו להגיד לו את המילים, שהיום זה 1950 שנה לחורבן בית המקדש. או את הרב בעדני שיושב ואומר תקינות ובוכה, או הגאון רב גשני אדלשטיין, לשמוע אותו בוכה ומתענח. זאת אומרת, יש היום עוד אנשים שפה ושם שאפשר,
לא שיש היום עדיין אנשים, רק על אנשים האלה העולם עומד. רק על אנשים האלה, ההפך, אני בגלל שאני מגיע כזה סגנון בית, אני מחפש ואני מתחבר ואני מנסה אפילו לעזור בכל הצדיקים האלה. אני שומע את הדברים האלה שאתם אומרים, זה מחזק, חשוב שיהיה באמת על דברים טובים. אבל זה ודאי שעם ישראל מבורך עם אנשים מיוחדים. לצערנו הרב, אין לנו את הדברים האלה, אז יש לנו המון חסד. רואים היום כמה דברים עם ישראל עושים בכל פינה. אני רואה את זה, אני מתנדב באיזה 10 סוגי ארגונים של ילדים חולים, ילדים אוטיסטים, ילדים יתומים, אם זה משפחות חולים, כל מיני סוגי ארגונים. עם ישראל מבורך היום עם דברים שאולי בשנים עברו לא יכלו, אבל זה עובדתי.
אז עם ישראל מבורך במשפחת גפנר, משפחה שממשיכה לעשות חסד, ורק צריך לציין שבתום הצום, ב-8:13 דקות אחרי תפילת ערבית, צמוד חוץ הרחבה למעלה בצד שמאל, שם עומד משפחת גפנר ומחלקת לחמניות ושתייה קרה באלפים, או בעשרות אלפים.
חייבים גם כן להזכיר את רובין, שלמי כן. רובין עם המסעית. אחד מהדברים שבאמת אנחנו, אחד מהדברים שסבא שלה אמר לחלק, והוא היה מפרגן. הסבא היה מפרגן, גם כמו שהיה מניינים, שהיה מניינים של התהילים, שלושה מניינים של תהילים שהיה לו משלו, אנשים מיוחדים, לא סתם לזה וכלגן. הוא בחר אנשי ירושלים ומה, שמעלה, כאילו אנשים מיוחדים שהיו אומרים את התהילים.
בידי שהיו אומרים אויסגי ופתיעים.
אויסגי ופתיעים, ממש ככה, מיוחדים. ופתאום באו להגיד לו שיש איזה ספרדי, פתח גם כן מניין של תהילים. הוא שמע את זה, הוא שמח, ובאותו יום כבר עבר ונתן לו כסף, ולא עבר יום אחד שלא עבר ונתן לו כסף. הוא אמר, אני רוצה גם חלק גם שם, הפך כזה פרגן. אז לכן, אחד מהדברים שנודע לנו שיש עוד משפחות שמחכים, הוא שמח עד אין סוף. רב שלמה רובין, אחד מהדברים גם הוא לקח את זה מאבא שלו, אני זוכר את הרכב שלו, לאבא שלו את איך שחלקו, כשאבא שלו עוד היה חי, ובור השם זה התפתח מאוד מאוד חזק, רב שלמה רובין, בצורה יוצאת מן הכלל בכל הזמנים האלה, אם זה יורצייטים של הצדיקים, אם זה באמת גם בצום של תשעה באב,
אם זה בשבועס בדרך לכותל המערבי,
גם כבצום, הוא איתה מסעית ובאמת התחברו מיחד. באמת רב שלמה ממשפחתו וכל הצוות, כל אחד רואים, אני הרבה פעמים שאלו אותי, כשראינו אותי פעמים רבות באמת הנושא הזה של החלוקה, אין מושג מה זה לעמוד בצד של לתת. הרי האובס, הם לימדו אותנו את החנוסוך. החנוסוך הם באים, אובס, אובס ואימויס. ההרגשה להיות מזה הנותן, ולתת עם חיוך, ועם פרגון. בהרגשה שלא תשנו ואני נותן. ההפך, עם כל הלב. וככה כולם עושים את זה, וככה הרגלו אותנו. אין מושג מה זה. זה אכן, תודה לסבא וסבתות, להורים, לכל אלה שלמדו אותנו את המידה המיוחדת הזו, להיות הנותן מהנויסנים, ובאמת שלא יצטרכו להיות מקבלים. וודאי שזה זכויות לעם ישראל. אבל הוא אומר, שאם אנחנו מדברים על הסבא, אני חושב שכדאי לספר עוד איזה כמה סיפורים קטן, לראות עד כמה היהודי הזה היה זה. לפני כמה שנים, דוד שלי נפטר וישו שבעה ברמת שלמה, ודוד אחד נסע לשבת שבעה עם הרכב שלו, ובדרך עם אותו הרגל של החסד, רבן של גפנו נסע עם הרכב שלו כדי לעשות חסד, זה בדרך חוצה טרמפים. אחד מהאלה שהוא עצר טרמפים, הוא רואה שזה הנהג, היא קריאה, הוא שואל אותו מה אתה יושב שלו, אמר כן, הלך. אז הוא שואל אותו איזה משפחה, אמר גפנה. גפנה, אם כן אני חייב לספר לך סיפור שהיה עם דין תורה, עם אבא שלי. כשאנחנו שומעים דין תורה, סבא גפנה, רמנו יפנה דין תורה, זה, זה, זה משונה, אין דבר כזה, אף פעם לא, אבל בוא נשמע שזה חיובי. הסבא רמנדל היה מתפלל כל יום בשטיבלך של מאה שערים. הוא היה מאוד ערני, כל מי שאמרו לו שיש לי איזה שמחה, ההוא הבן אדם הרגיש שזה, כמו שזה היה אבא שלו. איזה מזל טוב, איך הוא. אז הוא היה שם, וכל יום הוא ראה שיום אחד שני אחים תאומים, יום אחד הוא מגיע, ויום אחד השני מגיע. יום אחד הוא ניגש לאחד מהשתי הבנים התאומים, שואל אותם, למה יום אחד אתה מגיע ויום אחד אתה, הוא מגיע? אז הוא אומר, יש להם סך כל חליפה אחד, ולכן יום אחד הוא הולך עם החליפה, יום אחד הוא הולך עם החליפה, לכן אין להם, וכמובן מי שראה את החליפה זה היה קרוע וקרוע. סבא שלי לא שאל, אפילו שנייה לא. מיד יצא החוצה, יש שם מלחמיות של זה, הוא נכנס לאחד מלחמיות, והוא מזמין, פעם היה תופרת וזה, מזמין מיד בד לשתי חליפות. אז מה לא עושה? סוף שבוע מגיע הבד. בסדר, הוא מזמין, רוצה לשלם, אומר לו, לא, כשיגיע הבד, אז יש להם. התגלגל לשיחה ולא יודע, יצא שהוא נודע לו מה הסיבה שהוא צריך שתי חליפות. בסדר, מגיע סוף שבוע, מגיע הבדים, הוא רוצה לקחת הבדים לשתי חליפות. הוא לא רוצה לקחת כסף. הוא אמר, מה זה גם לא רוצה? אני הזמנתי אשתי חלבון, אני רוצה לשלם. לא לוקח כסף. ויכוח. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, אני רוצה. הוא אמר, הוא רוצה. סבא, אז הוא לוקח את סבא שלי לדין תורה. על מה? הוא רוצה, סבא שלי רוצה לשלם את אשתי חלבון. והיהודע הזה שבא לחנות, רוצה לשלם את אשתי חלבון, לא רוצה לקחת כסף. הלכו לדין תורה, וכמובן, החלקה, כן?
כן, ברור.
אחד הוא ואחד הוא, אבל מציאות, זה היה הדין תורה היחידה שהיה לו, היה עוד פעם אחד ממצאת, אבל הוא יכול לפעמים.
כן, יפה, אנחנו שמענו לסבא, ופה אנחנו נסיים, אנחנו מודים לך, הרב בור ברנדווין, גם על החלוקה, גם על הכותל המערבי, גם על ברכת הכהנים, על כל מה שאתה עושה בכלל, חסד לאורך כל השנה, לא רק הכותל המערבי, אבל בעיקר בכותל המערבי. תודה רבה שבאת אלינו.
השם עזור בעזרת השם, עשו את החסד הזה. אמן. שזה אילום חסד דיבון הזה של עם ישראל.
אמן.
שיקרוב וקרוב לגאולה ושנזכה בעזרת השם לגאולה שניכנס בתוך בית המקדש ונוכל לחלק לכל אלה שמגיעים לבית המקדש.
אמן, הלוואי.
ותודה לכם גם כל חי וגם לישראל גלס.
תודה רבה רב רבן זוין. ואנחנו ממשיכים מפה למרואיין נוסף שהגיע אלינו. כשאתם יודעים שברוך השם ברובע המוסלמי בעיר עתיקה כבר גרים למעלה מ-80 משפחות יהודיות ביניהם גם משפחות חרדיות. אחד המקומות זה גם חצר גליציה ששם יש ישיבה, ישיבה מפורסמת של משפחת זילברמן או הרב זילברמן, ולצורך העניין הזה לדעת מה זה, מה זה הישיבה של הרב זילברמן, אז אנחנו זימנו לכאן את הרב שמעון בן ישר. שלום עליכם. לא אומרים שלום עוד, אבל אתה איתנו פה באולפן. ויש דבר, יש מושג כזה שנקרא סיור גגות, אבל לפני סיור גגות, מה זה הישיבה של הרב זילברמן?
אנחנו באווירה של תשעה באב.
כן.
עדיין לא הסתיימה התענית, עדיין לא קמנו, כמו שאומרים, מהאבל הגדול שלנו על מה שאנחנו רואים. ובהקשר הזה, אם אנחנו נתייחס לשאלה של הרב ישראל, אז אנחנו נמצאים בירושלים, ואני קורא ירושלים לירושלים האמיתית, ירושלים
שבין החומות
עד היום, שלא החומות האלה הם המגדירים אותה, אלא קדושתה של ירושלים הזאת שבה באופן עקרוני היינו תאורים, היינו יכולים לאכול מעשר שני, ו כל מה שאיבדנו, כל מה שהאבלות הגדולה של היום היא עליה. אז אנחנו נמצאים במקום הזה מכוח מורי ורבי הרב הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן זכר צדיק לברכה, שהסיבה שהוא בעצמו לקח אותנו לכאן הייתה בעצם היותו תלמיד הגרו, תלמיד הגוין. והגוין שלח את תלמידיו לכאן לירושלים במסירות נפש. הם ידעו שהם הולכים לקראת שנים קשות, הם ידעו שחלק מהם, לא יודע אם ידעו עד כמה, אבל חלק מהם יצטרכו לשלם בחיים שלהם. וכך היה, באמת הם אלה ששמו את היסודות לכל מה שאנחנו רואים כאן, גם בירושלים העתיקה, גם בירושלים החדשה, וגם כל ארץ ישראל, בעצם כל העלייה אחר כך שבאה הייתה על על הבסיס הזה. ובאמת זכינו לגור כאן בתוך ירושלים. ואם תרשה לי אני אגיד כמה דברים שקשורים ליום.
בשמחה.
אני חושב
שתבין שגם אנחנו צאצאים של אותה משלחת. אני דור עשירי בירושלים, אלה שהגיעו לכאן לרוב המוסלמי.
כן, כן, אבל אני רוצה להגיד איזשהם מילים על האבלות של היום, האבלות שאנחנו בשלושת השבועות האחרונים חווים כאן בעיר העתיקה בשונה משאר המקומות. טבע הדברים, בוודאי אנשים חושבים שאלה שגרים סמוך לכותל, אז אצלהם הכותל הוא השטיבל, השול, לא מרגישים את צער החורבן, לא זוכים לעשות קריאה פעם ב-30 יום, כמו שאני רואה הרבה אנשים שבאים ועושים. ואילו אלה שגרים רחוק יותר וזוכים פעם בשנה לבוא, פעם בכמה שנים, באים מחוץ לארץ, מתרגשים התרגשות גדולה, ובאמת ככה אנחנו רואים שמתרגשים התרגשות גדולה. אז אני רוצה לספר למאזינים, בגלל שיש לנו עוד זמן קצר לסיום האבל, אולי על כמה דברים שאנחנו רואים, ובגלל זה האבלות שבליבנו אולי יותר חזקה מאשר בשאר מקום. קודם דיבר הרב גפנר על כך שהוא מחפש אנשים בוכים, ורב ישראל אמר, דיבר על הגדולים. אפשר לבוא לחורבה, אפשר לבוא לכותל, לראות אנשים שכשהם רואים את החורבן מול העיניים, הלב שלהם נפתח, לא מצליחים להתגבר על המחסומים הטבעיים שעוטפים אותם, והלב פורץ החוצה, גולש החוצה, ובוכים בדמעות שליש. ואני רוצה להגיד שאנחנו, תושבי העיר העתיקה, רואים את החורבן יום יום בעינינו. אנחנו קמים בבוקר, בכל בוקר, ואנחנו מקווים שנראה את הר הבית בצורה שונה, את מקום המקדש בצורה שונה, ולא כמו שאנחנו רגילים לראות אותו, בצורה כל כך מבוזה. אנחנו תושבי העיר העתיקה, לפעמים היה בחודש סיוון, היה חודש שנקרא אצל הערבים רמדאן. מי שראה את המחזה הזה, איך הוא יכול שלא לבכות? יום שישי אחרי צהריים עוברים בשער שנקרא במשנה שער כיפונוס, שהיה משמש בזמן בית המקדש לכניסה ויציאה לעולי רגלים, לכל האנשים שבאו להתאר ולעלות לבית המקדש. ואותו מקום שהיה מוצב אותו שער, עוברים לא עשרות, לא מאות, לא אלפים, אולי 100-200 אלף ישמעאלים, וכל אחד יש לו שטיח על הכתף. ליהודים אין מעבר, ובני יעמה הזאת שעליהם אמרה שרה כי לא יירש בני עם בן העמה הזאת, הם נכנסים למקום שהיה בו בית המקדש עם שטיח על הכתף. שואלים אותם, למה לכם השטיח? אז הם אומרים, אנחנו הולכים להשתחוות. במקום שאנחנו אומרים בכל חגים ומועדים ומוסף, ושם נעלה ונראה ונשתחווה, אנחנו כל כך רוצים לבוא ולהשתחוות פעם אחת. הרי אף אחד מאיתנו עוד לא זכה פעם אחת להשתחוות באמת לקדוש ברוך הוא בפישוט ידיים ורגליים על הר בית השם. הם הולכים ומשתחווים, אבל הם משתחווים כי מאחוריהם מלאכה לשם. כזה חילול השם נורא, כזה צער לראות את הדבר הזה. השוטרים חוזמים את המעבר, אומרים עכשיו זה הזמן של הישמעאלים לעלות להר השם. מי שראה את הדבר הזה לא יכול שלא לבכות, לא יכול שלא להתאבל. בימים האלה צער גדול עוטף אותנו. מספרים על האדרת שהביאו אותו לירושלים בשביל שיהיה הרב של ירושלים, של העיר העתיקה. סידרו לו דירה עם חלון, הרי חלון לא היה בירושלים.
נכון.
מי היה לו חלון? הרי מתו במגפות מתוך
המחנק,
והרטיבות והתחף שהיה בדירות הקטנות והיקרות שהערבים הזכירו ליהודים. סידרו לו דירה עם חלון, אבל לא סתם חלון, אלא חלון להר הבית. האדרת, הגאון, הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים,
חמיב של מרן הרב קוק,
של מרן הראיה, נכנס לביתו, הראו לו את החלון, הוא הסתכל בחלון והוא ראה את הר בית השם שומם. מה שאנחנו רואים מהגג של החור ומגגות גבוהים כאן בעיר העתיקה, רואים ילדים ערבים משחקים כדורגל במקום שהכהנים היו עולים למזבח, במקום שבו היה מונח הכבש. שם היו עולים למזבח, מקום המזבח בעצמו קצת קשה לראות, כי הוא מוסתר על ידי השיקוץ הזה שעומד על מקום קודש הקודשים. והוא ראה את החורבן ואת השממה, הוא כולו לא יכל לעמוד בדבר הזה. מחרת בבוקר שוב ראה את המראה הנורא, תוך, בטח רב ישראל יודע יותר טוב, תוך כמה זמן,
תוך כמה נפטר,
תוך כמה חודשים
הביאו אותו כדי להחליף את הרב שמואל סלנט כשכבר סגינאו.
רצו שהוא יהיה הרב, והוא היה כזה גודל שכל גדולי ירושלים שהיו אז יקבלו את מרותו. תוך כמה חודשים עם ישראל איבד את האדם הענק הזה, אבל למה? מהצער הגדול שהוא ראה מהחלון. מריל דיסקין, אתה יודע איפה הבית שלו? מתחת הישיבה.
מדי?
לא הלך פעם אחת בחיים שלו לכותל, ככה אומרים.
כן, הוא היה לחלונות שלו, הוא שם קרטון כדי לא לראות את ההמשך. אני מכיר פשוט את המקום הזה כי סבא רבא שלי גר למטה. רבי ינקל מלאקר, רבי ינקל גליס גר למטה, היה הגבה שלו. והיה מתחת לבית שלו, גם את הבית הזה שחררו ברוך השם. אני כבר התארחתי שם כמה פעמים בבית הזה. שם גר משפחת בורנשטיין, הוא לומד בהרמור, בכולל בהרמור.
כן, המעל.
מעל, הוא גר בבית של רב שלם דיסקין. גם שם יש חלונות לכיוון הר הבית, הוא שם קרטון כדי לא לראות כל יום את החורבן.
מספרים שפעם הוא הלך לקבול את שבס, פעם אחת הוא החליט שבס, אסור להצטער, הוא הלך לקבול את שבס בדרך, הוא התעלף. לא יכל לסבול את הצער הזה. זה צער שחווים כאן אנשי ירושלים, אנשי העיר העתיקה, ובאמת צער יומיומי. אנחנו במשך הימים של שלושת השבועות עוד יותר מקדישים את עצמנו ומעוררים בנו את הצער הגדול, ומרגישים באמת שיש כאן איזשהו סוג של שליחות של כל עם ישראל. כל עם ישראל בעצם ירושלים היא שלו, ירושלים לא התחלקה לשבטים, ובעזרת השם שיבנה בית המקדוש אז לא יהיה לנו שום זכות. לא יודע אם נישאר או לא נישאר, אבל ודאי שנכנסים כל עולי הרגלים לבתים בחינם, ואין כזה דבר בית שלך.
זאת אומרת, תתכונן לזה שזה יכול להיות בשעות הקרובות, הבית שלך הופך להיות הפקר.
כן, על דעת כן באנו, אני חייב לומר שבחלק מחוזי הסחירות בעיר העתיקה מצוין, שביום שיבוא המשיח, התושב יצא. רואים בזה ממש, זה מעורר את האמונה, כשבחוזי סחירות כתוב, ביום שיבוא המשיח, זה דבר עצום.
יש פה, ביציאה מהכותל לכיוון תועל יצחק, גם שם כתוב, שהמשיח הגיע,
יחזור
לידי כהל לכל יושב מאחורי מויס.
כן. אז זה הקשר שלנו בקשר למה שהרב קליס אמר, מה זה קהילת הרב זילברמן בקשר ליום הזה. באמת דברים עצומים, היום בחור, ומי אתמול בערב, יש אנשים שלא יצאו מבית הכנסת, מי
מוצא שבת,
עד הרגע הזה, יושבים, לא יושבים אפילו על כיסאות של שלושה טפחים, יושבים על הרצפה, או על מזמונים נמוכים, ובוכים ובוכים, ויושבים וקוראים ביחד את המדרש ואת הכינס, מהנצח עמד הלאה, דרשות בליל הצום של אנשים שכמו שאמרתי, רואים את החורבן מול העיניים החלונות שלהם ולא מסוגלים להתאפק. אז כשהם מדברים, הדמעות פורצות והגעגועים גוברים. ולכן באמת אני חושב שיש כאן שליחות להגיד לכולם, לספר לכולם את כל מה שאנחנו רואים כדי שיתעורר ליבם. לבקש על הגאולה השלמה, לבקש על בניין ביתא מקדוש ועל חילול השם הנורא שאנחנו
רואים. ואני יכול להוסיף, אנחנו מתקרבים לבין הזמנים, אז אל תחפשו מקומות אחרים, תבואו לכאן, תבואו להיות עם היהודים, לחזק את היהודים שיושבים ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, גם ברובע היהודי, אבל תבואו. ואני מציע לכם סיורים, תעברו את חוף חב"ד, תעלו במעלה המדרגות בסוף חוף חב"ד, מה שנקרא הגגות, סיור על הגגות של העיר העתיקה. אני כבר זכיתי לקחת את כל הנכדים שלי לראות את הדבר היפה הזה, סיור על גגות של העיר העתיקה. כשגומרים את הסיור, מגיעים לקצה, מגיעים לישיבה. מה יש בישיבה שם?
בישיבה יש חצר.
חצר גליציה.
חצר שנקראת חצר גליציה, הייתה שייכת לכולל גליציה, ויש תיעודים על הדבר הזה, אני לא כל כך מומחה בעבר הרחוק, אבל למעשה היה שם בית מדרש שנקרא ציון המצוינס, כמו שאנחנו אומרים, מוישנו ציון המצוינס, זה מה שאנחנו היום אומרים, מוישנו ציון המצוינס, שהייתה עיר מצוינת בכל הבחינות שלה, והפכה למקום שאנשים מפחדים לבוא, שלא בצדק. זה עיר השם, אנחנו חייבים לבוא לכאן
לראות את היהודים, להתפלל.
כמו שהרב גליס אמר, בין הזמנים מתחיל, אז אנשים באמת רוצים קצת להינפש, אבל למה לא לשלב רוחניות בנופש? נופש עם רוחניות זה הרבה יותר שווה, זה הרבה יותר נותן כוחות להמשך. לבוא כבר לכותל להתפלל, יש כל כך הרבה אתרים שאת תתחבר כאן גם לתוירו שלמדת במשך הזמן בישיבה, או סוגיות של תיירה, סוגיות של קודשים, סוגיות של מייסר שייני, סוגיות שאין אותם באף מקום בעולם, והיום יש אותם כאן בירושלים, עיר הקודש, כאן נכנסנו מייסר שייני, אי אפשר לבדות אותו. המשגיח, אתה צריך לראות המשגיח בחנות ירקות, צריך לטמא עשירית מהפירות. תאר לעצמך שהוא מגיע לו 10 ארגזים של בצל, אז ארגז שלם של בצל, הוא צריך לטמא בשביל לעשות אותו מייסר שייני, אחר כך,
מה הוא עושה?
אחר כך הוא עושה אותו מייסר שני, אז בלי הוא כבר היה תמד, כשהוא נהיה מייסר שני, אז מותר לפדות אותו. זה צריך לפדות בכל הבצלים. והמשגיחים מתקשרים לבדצים שאלות, כמו יד, שוימר, דברים של תיירה. המשגיחים של הבדצ אומרים, אנחנו חייבים ללמוד את הסוגיה מחדש. מי יש לו סוגיה של תיירס היום בימינו? סוגיה של מייסר שני היום בימינו. דבר מרגש מאוד, ובאים לכאן, ובאמת אפשר להתחבר, לתפוס איזה תושב, ושיקח אותך, שיראה לך. הרי כל אדם אומר, כבר ראיתי. כולם היו, מה היית? עברת, ראית שיש המבורגר. זה ירושלים, אני שואל אתכם, זה ירושלים עיר הקודש, זה ירושלים עיר הקודש. לקחת, לחיות את כל הסיפורים שמזמן בישראל, מזמן שדוד המלך היה כאן, וללכת למקום הזה שדוד המלך היה פה, ולחשוב, הנה דוד המלך פה במקום הזה אמר, לא ייתן שנס לעיניי לאף הפית נומד, אמצו מוקרים להשם, ישכנו יסלאביר יעקב, ואני לא ישן, עד שיהיה ביס המקדוש, איך ייתכן שאני יושב בביס הרזים, והארון השם יושב בעירייה, לבוא ולחשוב על זה, ולקרוא את הפרקת האלי במקום שדוד המלך קרא אותם, ולראות את אורן השם, לא יושב בעירייה, למוקרים של אורן השם, שאבן אשתי או ערבים נוהגים להניח להם מתיהם. זה מובא כבר בראשונים, היום ששאר הרחמים סגור, אז רק את חוסייני ואת החשובים, איפה הם מניחים את המייסים שלהם על לבוא ולהגיד, גם אני לא אמצא מוקרים קצת, אני אבוא בבין הזמנים, אבל אני אבוא לכונן לספורו, על אותו יבלי, עלוי חרורים ויחף, עלי חוברויץ, מקום דבירייך, כמו שדו יהודה לוי, כמה, איזה ערגה תהיה לכם, איזה כיסופים, איזה התחברות לקוידש, אחר כך החזור אל הזמן, זה יהיה משהו אחר לגמרי, להתחבר לטוירו מתוך ירושלים, זה משהו אחר לגמרי, לעשות חופש בצפון זה חשוב, אבל...
אז יש 3 שבועות, אז יש מספיק זמן, גם לזה וגם לזה.
לבוא בבוסיקין לכותל, לפני שיש פריצוס, לפני שיש שום דבר, לבוא בבוסיקין, להתהלך ברחוב ירושלים השוממים, ולראות את האבנים שנופלות, ולראות את כל הזה, ולהגיד, הנה זה, לא לצאת מתישו בביתה, כמו הגויים לעתיד לבוא שיצאו מהסוג וביתנו ביתה, לצאת מתישו בביתה ולהגיד יאללה הולכים לבין הזמן עם חס ושולם, זמן של תישו בזמן של קיר ולהשן, זמן של כיסובין, זמן של דוויקו, זמן של אבו, כמו שהוא דיבר קודם על הרב גפנר שמוכר.
ואבס השם שהיה לו, ואבס ישראל שהיה לו, אז כל צרה, אז כל צר של הקדוש ברוך הוא חידמאות. זה האמת, זה האמת. אתה בחור שלומד גמור, אתה בחור שלומד, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אז בוא תראה איך הקדוש ברוך הוא גר היום, איפה הוא גר, איפה זה שנתן את התורה גר היום, אין לו מקום בעולם, לשוכני בזריחום לא מתקיים. תבוא תתפלל על זה, תדבק, תהיה. זה דבר שהוא עצום, עצום ולא מפורסם, לא יודעים.
אתמול שמעתי את אחד הדרשנים שדיבר על מתוך המגילה, מתוך איכה ומתוך הקינות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. למה מים? למה לא יין? למה לא שמן? שפחי כשמן ליבך, כיין ליבך, למה אותו מים? זאת אומרת, כשאתה שופך, לוקח כוס שיש בו שמן או שיש בו יין, אתה שופך את זה, נשאר תמיד בתוך הכוס, נשאר קצת שמן, נשאר קצת משהו. כשאתה שופך מים, לא נשאר שום דבר. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שפחי כמים ליבך. דבר מהקדוש ברוך הוא, תשפוך את הכל כמו מים. תסמוך עליו, הכל יהיה בסדר, תשפוך את כל המים החוצה. יכול להפשיחו. אז זה חשוב, אז אני אומר שוב, אתם מגיעים לעיר עתיקה בין הזמנים, אז לא רק לאכול פיצה והמבורגר, כמו שאמר הרב, אלא יש גם דברים אחרים, יש גם רוחניס. וחשוב, אם אתם רוצים כוחות לזמן החדש, להגיע לעיר עתיקה, לא לפחד, שאלו אותי כל הזמן על פחד, אין מה לפחד, להפך, הערבים הם חברים שלנו. הייתי באחד הדירות, מה שנקרא, בדירה של סבא רבא שלי, הייתי שם שבת, זה שנתן לי את הדירה, אומרים, אתה צריך משהו, ממול יש מקולת של ערבי, תיכנס, זה בסדר, הוא ירשום את זה על שמנו. זאת אומרת, גם הערבים מבינים, לכן אין מקרים בתוך העיר עתיקה של דברים איומים. אין מה לפחד, אפשר ללכת בתוך העיר עתיקה, הערבים יודעים ש... משהו שהם יעשו משהו לא בסדר, הם יסבלו מזה, כי התיירות תיפול להם. הם שומרים בעצמם על השבב שלא יעשו שום דבר. אז אין מה לפחד, ואני יודע למשפחות ממשפחת זיבמן, ולא רק משפחת זיבמן, שגרים בחורים בתוך הרוב, בית הצלם, בחורים כאלו בתוך העיר עתיקה, גם מחוץ לעיר עתיקה. בתי ניסנבק הייתי שם, שזה קרוב לשער שכם. מי חלם ששם היהודים יעיזו להגיע לשם, שם בתוך רשפיתת היה רצח המוני. ואנשים הגיעו לשם, יושבים בתי ניסנבק, וכמה משפחות, שש או שבע משפחות. זאת אומרת, הם בשלווה, נוח להם, וערבים מכבדים אותם, אז אין מה לפחד, אפשר לבוא לעיר עתיקה, מה שנקרא להתחיל בסיור גגות, לגמור בישיבה של הרב זילברמן, בציון המצוינס, ושם לפגוש את הרב שמעון בן ישר, הוא ידריך אתכם, הוא ידבר אתכם, יראה לכם, יסביר לכם, יש שם דברים מאוד מעניינים, חוץ מהישיבה והכל. יש שם הרבה דברים מעניינים, כדאי לכם. תודה רבה לך, הרב שמעון בן ישר. אמן, אמן, תודה רבה. וכשאנחנו מדברים על לתוך העיר העתיקה, לתוך הרוב היהודי, אפרים הולצברג, הבן של שמחה הולצברג, מי שהכיר, מי שלא הכיר את אפרים הולצברג, הכיר את אבא שלו, רב שמחה הולצברג, שהיה מי שעזר לפצועים, לא רק לפצועים, למי לא, והשאיר את בנו בעיר העתיקה, את אפרים. כשאתם יודעים בכותל המערבי, צובבו את הראש לכיוון מערב, אתם רואים שם משהו כולל חב"ד, בצמוד לזה יש עוד מקום אחד, ששם אפשר לבוא, לעשות בר מצווה, אני עושה פרסומת לאפרים הולצברג, וזה בסדר, לעשות בר מצווה ולעשות שם שיבה ברוכס, מול הכותל המערבי, זה אווירה אחרת לגמרי, להביא את החתן והכלה, שם למקום הזה, זה אווירה אחרת. אז אפרים הולצברג, עיר העתיקה, כמה שנים אתה בעיר העתיקה?
ברוך השם, 50 שנה.
מיד אחרי הכיבוש אתה פה.
כן.
אביך עוד היה חי אז.
בטח. אבי היה לו לב ענק. אז הוא שלח אותי לשם לישיבת הכותל. הוא שלח אותי לישיבת הכותל, וזכיתי להיות מעשרה תלמידים הראשונים בישיבת הכותל. והיות שאבא שלי היה, זכרונו לברכה, היה בוגר ברגן בלזן וגטו ורשה ומחנות עבודה והשמדה, אז הוא חשב מה יהיה מוצא יום כיפר, אנשים פה רעבים, צמאים, מוצא יום כיפור אנשים רעבים, צמאים, הם באים לצום, ואחרי הצום אין להם מה להשיב את הלב. ומה שהוא עשה, הוא הביא לפני הצום מסעית של טמפו וביסקוויטים לחניון של הכותל, הכין את זה במשרד הדתות של הכותל שהיה פעם פה, אצל צבי אופמן במשרד, ומיד אחרי הצום הוא חילק אלפי בקבוקי שתייה וביסקוויטים. הוא עשה את זה 27 שנה והלך לעולמו, והשאיר לי את הפרויקט. השנה חגגנו 50 שנה, פתחנו גם עמדה של קופיקס, כביכול, שתייה חמה וקרה וקפה.
איפה?
פה, הכל פה, בחניון של הכותל. ויינסטיין, שכרתי אותו שיעשה את השתייה החמה, קפה ושוקו ותה, ואני קניתי אצל בריזל 7,000 עוגות אישיות. ושתייה קרה ונר של שבת, וחגגנו 50 שנה לזכרו של אבי בכותל המערבי. עכשיו רציתי לספר שני סיפורים.
בהחלט, כן. יש לנו זמן עד לחדשות, אנחנו נדבר גם אחרי
החדשות. בסדר. שני סיפורים. אחד, איך בגלל אבי זכיתי לתקן את את הכיתור של ירמיהו הנביא. הוא אמר, ידיכם דמים מלאו. אז בזכות אבי זיכרונו לברכה זכיתי לתקן את זה. ומעשה שהיה כך היה, הייתה צנחנית אחת שקיבלה סרטן הדם והשתחררה מהצבא, ואבי אומר לי, אפרים, אני חייב 100 מנות דם. 100 מנות דם זה באמת חתיכת פרויקט. אז הוא אמר לי, אפרים, אולי אתה תצליח. ניגשתי לרב אדרי, זכר צדיק לברכה, ואמרתי לו, הרב, יש צנחנית שהשתחררה מהצבא, חטפה סרטן דם, צריכים 100 מנות דם, אני צריך ממך 50. הם היו מפרקים את זה, ואני לא מבין, דליקוציטים, או מה, איזה חלק, חלקי, חלק מה... אז הוא אומר, תלך, יש פה בחור צעיר שקוראים לו הרב ברוך וידר, היום הוא ראש הישיבה, ויש עוד בחור אחד, לנדאו, שהוא נהרג בשלום הגליל, השם יקום דמו, הם ארגנו לך 50 מנות דם, וכך היה. אחרי זה הלכתי, הייתי צריך עוד 50, הלכתי לחכם שלום כהן, אז הוא היה צעיר, בן... כמה הוא היה זה?
50 מסתומים.
לא, היום הוא נגיד 80, אז לפני אחרי, היה בן 40 נגיד. רב צעיר, אמרתי לו, חכם שלום, אני צריך 50 מנות דם לחיילת מהצבא. כידוע הוא בבלי, אז הוא אומר לי, סבא, לא נותן דם לחיילים. כאילו, מה, למה הצבא לא דואג? אמרתי, השתחררה. הוא אומר, טוב, לך לגבריאל עמר, והוא יארגן לך 50 מנות דם. מאז נהייתי עם גבריאל עמר חברי ממש בדם, וזה היה כזה קידוש השם. אבא שלי, זכרונו לברכה, חיכה במשך יומיים בבנק הדם בהדסה, יחד עם האימא של אורנה ברזיל מקריית גת, ובמשך יומיים הוא הביא כמובן ויסקי ופיסטוק חלבי ושקדים ושוקולד מריר, כי זה היה בהפסקת צהריים. ובמשך יומיים הגיעו 100 בחורי ישיבות, צדיקים. מפורט יוסף היו אז הרבה תימנים עם פאות מסולסלות, ומישיבת הכותל היו אמריקאים, חוצניקים, וכולם באו ממש בקדושה ובדבקות להציל חיים של חיילת, לתרום מהדם שלהם. ושאלו אותם מבנק הדם, אולי אתם רוצים פוליסת ביטוח לשנה של בנק הדם? לא, חס וחליל, הכל לשם שמיים. ורק תנו לנו את השם של החיילת וגם הראשי ישיבות להתפלל שתחיה. ולצערי מהקרנות, אז התפוצץ לה כבד, כי המערכת החיסונית הלכה. ואבי כמעט התמוטט מרוב העצבות שהיה לו, מאוד רצה להציל אותה. אבל ראיתי פה איך ששתי ישיבות בעיר עתיקה, ישיבת פורת יוסף, ישיבה חרדית, וישיבת הכותל, ישיבה ציונית, ושניהם יחד מתלכדים 100 בחורים להציל חיים של חיילת. אז אמרתי, פה זה התיקון של ידיכם דמים מלאו. הנה פה דמים, אבל כל אחד נתן מנה דם.
מדברים על שנאת חינם, אז הנה אהבת חינם.
על אהבת חינם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, היות שאני הייתי... בצבא, והייתי קרבי, אז אני הייתי קצת פייטר, אז היה לי תמיד חשק לנקום ברומאים שחריבו את בית המקדש. והנה יום אחד הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. ראיתי שברוב היהודי באות עוד ישיבות, נתיב אריה וישיבת הכותל והמון ישיבות חדשות והמון
אש התורה.
אש התורה והמון זוגות צעירים באים לרובע. אז ניגשתי למועצה הדתית ואמרתי להם, חבר'ה, צריכים עוד מקוואות ברובע. מקווה לגברים, לבני תורה. כי הרבה ישיבות חרדיות אין להם מקווה בתור פרינציפ. בקיצור, אמרו לאפרים, אמר לי הרב רלבג, אפרים, אין בעיה. נעשה 50-50. אתה תקנה מבנה, ואנחנו נעשה את השיפוץ. לחצנו ידיים, והלכתי לקנות את המבנה. היו לי 7 מדורי גיהנום. בסוף השגתי את הכסף, וברוב היהודי יש חוק שלפני ש... בגלל שהרובע הוא רווי עתיקות, אז לפני שבונים משהו חדש, נותנים לפתולוגים של רוקפלר, לארכיאולוגים לחפור. חפרו במקום הזה ברחוב העומר, אחרי מטר גילו, מטר גילו בית מרחץ של הליגיון העשירי שהחריב את ירושלים. וכמובן
אנחנו נחזור חזרה לבית מרחץ הזה, כי אני יודע איפה הוא, זה ברחוב העומר, זה ליד המרכז הקהילתי שם, נכון? בערך. אנחנו נחזור לזה מיד אחרי החדשות, על הסיפור המרתק הזה.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
רבותיי, זה קורה.
סוף סוף הוא הגיע.
לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
איי איי איי, אשרינו שזכינו.
אני עם דמעות בעיניים.
תשעה באב יהיה חג, ואחריו יהיה חול המועד.
והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
כל העולם כולו קיבלו בתדהמה את ביאת המשיח. הבשורה הגיעה לכל...
הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו. ברוך הבא מלך המשיח.
בכל השנה, וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש הראשון והשני באולפן ישראל בן צבי. בבתי הכנסת בכל העולם היהודים מתאספים המונים לתפילת מנחה כשהם עטורים בתפילין ומאזינים לקריאת התורה המיוחדת לצום. החל מחצות היום מתקיימים בהרחבת הכותל המערבי עניינים רבים לתפילת מנחה עד לשקיעת החמה. כתבנו בן צליזרוביץ'